למדתי כבר כהקדמה כמה סוגיות בגמרא, ואני חושב שיתן כבר הנושא של מספר הברכות ב-18, 18 שהם 19, כן? למדתם את זה. אז אני רוצה רק הערב, ייתכן שיתעוררו שאלות, יש עוד שאלות? אורי. טוב, מכיוון ש... אני לא יודע בדיוק מה למדתם, אבל אני רוצה לחזור על מקור אחד בדף 18 פה. זאת אומרת, ט' ב' במסכת ברכות. ונחזור על העניין של המושג של תפילה אריכתה, ההגדרה של רבי יוחנן, תפילה אריכתה, אני אסביר אחר כך במה מדובר, ודרך אותה סוגיה נחזור לעניין של מספר הברכות כדי לגמור את הנושא. אז נתחיל פה למטה, מרדה. כן, בסוגיה פה אנחנו לומדים את הנושא של סמיכה בין גאולה לתפילה. זה נושא בפני עצמו, את הסמיכות והסמיכה בין המצווה של קריאת שמע והמצווה של התפילה. זה שתי מצוות נפרדות, כל עוד שבית המקדש היה קיים, גם השעות של אותן המצוות, של קריאת שמע ושל התפילה, היו שעות שונות, זה חופף גם כן, אבל בכל זאת, העיקר של הנושא, שהחכמים קבעו את הסמיכה בין הברכה האחרונה של קריאת שמע ומיד התחלת התפילה. למדתם את זה כבר, סמיכה בין גאולה לתפילה. אז תוך כדי לימוד של אותו נושא, הגמרא שואל, אז נתחיל מיד, נכדה. היי יהיו לרצון עם רפי, משמע לבסוף ומשמע מעיקרה. אני מסביר את זה בקצרה. אנחנו גומרים את התפילה של 18, בקריאת פסוק אחד של תהילים, יהיו לרצון עם רפי, ויגן ליבי לפניך צורי וגואלי. הגמרא שואלת, היינו יכולים לקרוא אותו פסוק בהתחלת התפילה, כהקדמה לתפילה. אני חוזר על המשפט, מכדי היי, הפסוק הזה יהיו לרצון עם רפי, משמע, המשמעות שלו היא במקומה גם בסוף התפילה לבסוף, ומשמע מעיקרה גם בהתחלת התפילה. למה קבעו? שנקרא הפסוק של אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תעתך בהתחלת התפילה ויהיו לרצון עם רפי בסוף התפילה. הבנתם את השאלה, כן? מכיוון שהמשמעות של הפסוק שלנו יהיו לרצון עם רפי יכול להיות, כפי שאמרתי במקומו, גם כהקדמה לתפילה. ופה התשובה של הגמרא היא קשורה לנושא שלנו. מי טעמה תתמנו רבנן לאחר י' ח' ברכות. אנחנו רוצים להבין למה קברו חכמי התלמוד לקרוא יהיו לרצון עם רפי אחרי י' ח' ברכות. לימרו מעיקרה. היה אפשר לומר את זה, והתחלה כפי שאמרו. אמר רבי יהודה, ורד הרבי שלו נפזי, רואים ולא אמרו דוד, אלא לאחר י' ח' פרשיות של תפילים, פרקים של ספר תפילים. לפיכך, תקנו רבנן לאחר י' ח' ברכות. זאת אומרת, יש פה סברה שיש קשר בין תהילה ותפילה. תהילים והתפילות. הגמרא רואה בפרקים של ספר תהילים תפילות. מכיוון שדוד המלך אמר אותו פסוק, יהיו לרצון עם רפי, כסוף של תפילות שלו, אז אנחנו לומדים מזה שהסדר של התפילה, המבנה של התפילה, צריך להיות כפי שאנחנו מוצאים בספר תהילים, אחרי י"ח פרקים, אצלנו י"ח ברכה. זה הנחה הראשונה. זה מובן, מספיק, כן? זה מקור חשוב מאוד לנושא שלנו, שבתפיסה של חכמי התלמוד יש הקבלה במשמעות האמיתית של המילים, וזה נלמד עוד הערב, בין המושג תהילה והמושג תפילה. כדוגמה לתפילות יש לנו כבר התהילים של דוד המלך, של דוד המלך בעיקר. טוב, עכשיו שאלה של הגמרא, הנה י"ח, י"ט הגדם, אתה אומר 18 פרקים של תהילים הראשיות, למיתו של דבר, אם נפתח את ספר תהילים, אנחנו מוצאים שיש 19 פרקים, שהסיום שלהם זה אותו פסוק, יהיו לרצון מרפי. זה מובן? טוב, אפשר גם כן לקחת איזה תנ"ך. התשובה היא, אשרי האיש, ולמה רגשו גויים, חדה פרשה היא. והתשובה של הגמרא, שקודם כל, הסדר של המסורה הייתה שהפרק ראשון של תהילים ופרק שני, אשרי האיש ולמה רגשו גויים, היו פרק אחד. והגמרא מסבירה את זה ככה, דאמר רבי יהודה ברבי שמעון אלפזי, קוף ג' פרשיות, 103 פרשיות אמר דוד, ולא אמר הללויה עד שראה במפלתן של שיים, של רשעים, שנאמר בסוף הפרק קוף ג' של הספר, יתמו חטאים מן הארץ ושעים עודנם, ברכי נפשי את השם, הללויה. והפעם הראשונה שהמילה הללויה מופיעה בספר תהילים, ודוד המלך, כשהסבר של הגמרא, לא היה יכול לומר הללויה עד שראה מפלתן של רשעים. מהמקור הזה אנחנו לומדים שיש כך ג' פרשיות לפני אותו פסוק של יתמו חטאים מן הארץ, כן? ועכשיו הגמרא מקשה, שואלת אותה שאלה, הנה כך ג' קוף דלת הביאן, אלא שמע מינה, אשרי האיש ולמה רשו גויים, חדה פרשה היא. למיתו של דבר אנחנו לומדים שהפרק הראשון והפרק השני של ספר תהילים הם אותו פרק אחד מעיקרה, לא מהעניין של יהיו לרצון עם רפי, זה משני, לכאורה, אלא מעניין יותר רחב של דוד המלך לא אמר את המילה הללויה, רק אחרי קוף ג' פרשיות וגמר המקשה. אם אנחנו פותחים את הספר, אנחנו רואים שזה קוף ד'. והתשובה היא פה, שמע מיני, אשרי האיש ולמה רגשו גויים, חד הפרשה היא, דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, כל פרשה שהייתה חביבה על דוד, פתח בה באשרי וסיים בה באשרי. באשרי פתח, דכתיב אשרי האיש. בסיים באשרי, דכתיב אשרי כל חוסי בו. טוב, אז אם כן, מאיפה למדנו? ומזה, זה המקור של 18 שהם 19 ברכות בתפילה. זה מספיק ברור, כן? לכן אני רוצה להתחיל בסוף לנסות להבין את המשמעות של אותה סוגיה, אותו נושא. מה זאת אומרת שדוד המלך לא אמר הללויה פרט שראה במפלתם של רשע. אז כדי להתחיל בזה, תזכרו כי הקשר עם הנושא שלנו זה דווקא הפסוק הראשון שמתחיל התפילה כתפילה עריכתה. ותפילה עריכתה זה קשור לתפילה, אבל זה עבודה בפני עצמה. וצריך להגדיר את הכוונה של אותה עבודה שנקרא תפילה עריכתה, הקריאה של הפסוק, אדוני שפתי תפתח ויגיד תהילתך. יתנו מהסוגיה הקודמת, כן? אתם זוכרים את זה. טוב, אז העניין הוא ככה. מה זה להלל? הללויה, זאת אומרת, זה צריך להלל את הבורא. ושם הבורא פה הוא יודקה. הללויה. לפי מה שאומרת הגמרא, אי אפשר להלל את הבורא כל עוד שיש רשעה, רשעות, רשעים בעולמו. כל עוד שיש רע בעולמו, אי אפשר לומר בפה מלא הלל של הבורא. להלל הבורא על שברא את העולם שלו. מכיוון שיש איזה מין סתירה בין המצב של העולם כבריאה של אותו בורא, במצב של העולם יש רע. ואני בא ואני מהלל את הבורא שברא עולם שיש בו רע. יש סתירה, זה בלתי אפשר. רק כשבנבואה שלו דוד המלך ראה איזה חזון של עולם בלי רשעות, אז היה יכול לומר הללויה. זה מובן? טוב. ופה השם יה זה שם של הבורא, של הבורא של המדרגות העליונות של העולם שאין בהם רע. יודקה. ופקה זה החלק של, של שם הוויה ששייך למדרגות התחתונות של העולם שכבר ערך מתגלה, מופיע ונמצא בעולם התחתון שלנו, בעולם השפל, כפי שאומרים, שהוא טוב ורע. ולכן פה ההגדרה היא ברורה, אי אפשר להלל את הבורא כל עוד שאנחנו נמצאים בעולם שהוא טוב ורע בבת אחת. זה מובן. לכן צריך להבין מה זה הלל. אז אני רוצה להסביר את זה בקצרה, כי המשמעות היא מספיק ברורה. להלל זה לומר את ההגדרה האמיתית על מה ומי שאני מדבר. אם אני רוצה להלל מישהו, ההלל האמיתי זה ההגדרה האמיתית שלו. כל המוסיף גורע וכל הגורע לא מוסיף. אם אני אומר יותר, זה לא ההלל האמיתי. אם אני אומר פחות, זה לא ההלל האמיתי. וזה, אנחנו לומדים מהדקדוק, מהמשמעות הדקדוקית, אם אפשר לומר, של המילה. כן? אתם יודעים שיש לנו הידיעה. ואחרי הידיעה יש דגש. והדגש מסמל למד שנפל. זה ידוע, כן? ולכן, מה זה הידיעה? הידיעה צריך להיות הל, וזה השורש הבסיסי של המילה הלל. הלל זה לומר הידיעה האמיתית של הדבר או של מי שאני מדבר עליו. להלל זה להגדיר באופן אמיתי. כשאנחנו אומרים שכי הקדוש ברוך הוא לעלה, לעלה, מן כל ברכתה, שירתה ותשובהתה וכן הלאה, זה למעלה מכל הלל, מכל תהילה, מכיוון שהוא למעלה מכל הגדרה. ולכן המשימה לומר את ההלל של הבורא היא משימה בלתי אפשרית. פה יש לנו בגמרא נקודה חשובה מאוד. כל עוד אנחנו מוצאים בעולם טוב ורע, אי אפשר לבטא את ההלל האמיתי של הבורא. זה מובן? טוב. אם זה כבר מובן, אני יכול להמשיך, כן? זה מה שאומרת הגמרא. דוד המלך לא אמר הללויה עד שראה, אני מסביר, אני מוסיף, בנבואתו, עולם שבו תמו החטאים. כל עוד שיש רע בעולם, אי אפשר לומר ברוך שם כבוד מלכותו בפה מלא. אתם יודעים את הנושא הזה, זה קשור, רק ביום הכיפורים אומרים ברוך שם כבוד מלכותו בפה מלא, יש סוגיה שלמה בגמרא על זה, לא לומר כבוד הבורא זה בלתי אפשרי, לומר זה בלתי אפשרי גם כן, אז אומרים את זה בחשאי, כן? לא לומר זה בלתי אפשרי, לומר זה גם בלתי אפשרי, יש סתירה בין שני הדברים האלו, ההגדרה של הבורא וההגדרה של עולמו. ואם ההלל זה להלל את הבורא על עולמו, אנחנו נמצאים בבעיה, זה נושא, הבנתם, כן? זה בלתי אפשרי. ולכן זה הפתרון של הגמרא, לומר את זה בחשאי. חוץ מיום הכיפורים, שכולם צדיקים, תמו חטאים מן הארץ, כולם מלאכים, אז אפשר לומר בפה מלא, ברוך שם כבוד מלכותו לעולמים. זה מובן? כן. אני שמעתי הסבר פעם מהקבלה, שהשטן שולט בעולם כל ימות השנה, חוץ מיום אחד. כי אם אתם רוצים לספור, גם התחייה של השטן, גם התחייה של שנה, זה, שנה זה 355, ושטן, או השטן, זהו. אז יש לו שלטון בעולם, בכל ימות השנה, חוץ יום, יום אחד. איזה יום? יום הכיפורים. זה אותו, אותו יום. ולכן אי אפשר לומר את ההלל. אבל אנחנו רואים שדוד המלך אמר, תהילה, תהילות, תהילים, אף על פי, למרות שלא היה יכול לומר את ההלל. ולכן מה ההבדל בין הלל ותהילה? אני חוזר על ההגדרה של הלל. הלל זה הידיעה, הידיעה האמיתית של הדבר. זה להלל. מה זה תהילה? זה אותו שורש, זה אותו מובן, אותה משמעות, אבל תהילה זה בא מהבניין להתהלל. להתהלל. והלל זה המעשה שמגדיר את הדבר. בלי שום איסוס, אני יכול להגדיר, זה ההלל, הלל אמיתי. אבל כל עוד שאני לא יכול להלל ממש, מכיוון שיש פגם בעולם שלנו, זה העולם של טוב ורע, ולא עולם מתאים להגדרת הבורא. אז אני יכול להצדיק, למרות שיש פגם, אני יכול להתהלל, למרות שזה לא שלם, למרות שזה לא מוחלט, למרות זה אני מתהלל. זה מספיק מובן, כן? תהילה זה כמין הלל עם איסוסים. אני צריך להצדיק את ההלל. זה נקרא תהילה. אפשר לומר את זה ככה, זה הלל בזעיר אנפין. הלל למרות שאי אפשר להלל. אז זה נקרא תהילה. ופה אנחנו מוצאים את ההסבר של הכוונה של הגמרא, זה תקנה של רבי יוחנן, אם למדתם את הסוגיה, להתחיל את התפילה בפסוק ההוא של פרק נון א' בתהילים, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. המבנה של התפילות הוא מבנה של תהילות. אני קודם כל אומר את התהילה של הבורא, ומתוך אותה תהילה אני שואל מה שאני צריך לשאול. אני מגדיר מה שאני יודע מהבורא, ומכיוון שאני יודע את זה, וזה נקרא התהילה שלו, מכיוון שאני יודע את זה, אני יכול לבקש מה שאני רוצה לבקש. ניקח דוגמה אחת ב-18, בבקשה הראשונה של הבקשות, שהיא אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. זה התהילה, זה ההגדרה של הבורא. אני יודע את זה. מאיפה אני יודע? מהנבואה. כי נלמד את זה אחר כך. כל הביטויים, כל המילים, כל המשפטים של התפילות הם באים מהתנך, מהנבואה עצמה. אני חוזר על מה שלמדנו הרבה פעמים על זה. יש הקבלה בין חמישה חומשי תורה וחמישה ספרי תהילים, כך אפשר לומר, כן? בעיקר פרי צדיק לימד את זה, שיש קשר בין הכוח של המתפלל והכוח של הנביא. זה אותו כוח. מי יכול להתפלל? מי שהוא מסוגל להיות נביא. בפעם הראשונה שהביטוי תפילה מופיע בתורה, זה בפסוק ששייך לאברהם אבינו, אשב אשת האיש כי נביא הוא והוא יתפלל בעדך. אני לא רוצה ללמוד את תוכן הפסוק, כן? אבל יש קשר בין הכוח להיות נביא והסגולה להתפלל. יש מקור בגמרא שאנשי כנסת הגדולה ובתוכם הנביאים האחרונים תקנו לנו את סידור 18. אתם זוכרים את המקור הזה, כן? ולא לחינם הגמרא אמרה ובתוכם הנביאים האחרונים, כן? צריך הכוח של הנבואה כדי לדעת איך להתפלל, מכיוון שלהתפלל זה כבר להתחיל בתהילת הבורא. מה זה תהילת הבורא? זה נבואה. זה מובן? טוב, צריך רוח הקודש כדי לדעת איך להגדיר את לפני מי אני עומד. רק נביא יכול. או בצורה אחרת, בין הקדוש ברוך הוא כבורא והאדם כבריאה, יש רק הקול שעובר. ותמונה לא ראיתם, זולתי קול. הקול שבא מהבורא לאדם זה הנבואה, והקול שבא מהאדם לבורא זה התפילה. ולפי סידור התפילות שלנו, זה אותו קול. אותו דיבור שקיבלנו מהבורא דרך הנבואה, זה אותו דיבור שאנחנו מדברים לבורא דרך התפילה. ולכן צריך כוח של נבואה כדי לדעת ולהיות מסוגל להתפלל. מכיוון שאנחנו לא נביאים, אכן כן בני נביאים, אבל לא נביאים, אז הנביאים האחרונים תקנו לנו את סידור התפילה. זה המובן. אז אני חוזר על אותה דוגמה בבקשה הראשונה שנקראת דעת, כי עיקר, מה שאנחנו, עיקר השאלה בתפילה זה לקבל דעת. אדם בלי דעת זה לא אדם. וזה פשט, וכל שאר הבקשות נובעות מקבלת הדעת. וזה נלמד לפחתים אחר כך, כן? וכך אנחנו מתפללים. אתה חונן לאדם דעת. זה מה שאנחנו מבקשים. אתה חונן לאדם דעת. ומלמד לאנוש בינה. זה לא הערב שנתחיל ללמד את פשט הנוסח, כן? זה רק דוגמה. אז זה הגדרה. אני יודע את זה. זה התהילה שלך, כי אתה תהילתנו. זה פסוק, כן? אנחנו מגדירים את עצמנו בתהילה שלך. השם שלך זה אלוקי ישראל. אתה תהילתנו. כן? אז מכיוון שאני יודע את זה, אני יכול לשאול, לבקש. וזה ההמשך. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, חונן הוא מאיתך דעה בינה והשכל. וזה החלק השני של הברכה. החלק הראשון זה תהילה, החלק השני זה בקשה, והחלק השלישי זה הברכה עצמה שנקראת חתימה. ברוך אתה השם חונן לדעת. זה מובן, זה המבנה של כל ברכה וברכה. ואנחנו רואים שאי אפשר לברך כדי לבקש בתפילה בלי לדעת איך להגדיר תהילת הבורא. התהילה היא, הוא הכלי של התפילה. התפילה נובעת מהתהילה. אם אני לא יודע להלל הבורא, אבל הלל זה בלתי אפשרי, אפשר להתהלל. יש פסוק בזה, בנביא, בזאת מתהלל המתהלל. אתם זוכרים את הפסוק הזה?
בזאת מתהלל המתהלל, אז כן ידוע.
יפה, זה אותו נושא. אז מי שאינו מסוגל לאותה דעה, לאותה הגדרה, זה הנביא, כן? הוא לא יכול להתפלל. יש עוד פסוק שאומר, זה נראה אחר כך, אז תעזור לנו, מלאך רשע.
ולרשע, אמר אלוהים, מלאך לספר חוקה.
יפה, חוקה. נראה את זה אחר כך. אז, לא, זה לא נבואה, זה, המקור זה נבואה. אז, אם כן, מכיוון ש... כל עוד שלא הקרבתי את קורבן כפרה על החטאים, אני לא רשאי לומר את התהילה של הבורא. אתם זוכרים את הפסוקים? אז אני צריך מכל מקום, כדי להיכנס בתפילה עצמה, אותה תפילה ריחתה, שהיא כפי שהגדרתי עבודה מפני עצמה, בשייכת ליחיד שנכנס למניין דרך אותו פסוק. אני צריך איכשהו, אפילו בלי בית המקדש, בלי קורבנות, איכשהו להתכפר מהחטאים כדי להתחיל לומר את התהילה. וזה שייך גם למה שאמרה הגמרא. לא היה יכול לומר הללויה עד שלא ראה מפלתן של רשעים יתמו חטאים מן הארץ, אז אפשר לומר הללויה. ואותו פסוק, זה מה שאומר אותו פסוק. אני חוזר על ההגדרה, על המשמעות, אדוני, אני אומר אדוני מכיוון שזה כתוב א' ד' נ' י', כן? זה לא כתוב שם הוויה, וגם אדוני לא אומרים, אפילו תוך כדי לימוד, חוץ מכשמביאים פסוק כדי להדגיש, זה נכתב לשון הדנות ולא לשון הוויה. זה מובן, כן? אחר כך זה, נלמד את זה אחר כך. שפתי תפתח, אתה תפתח את שפתי. מה זאת אומרת, אתה תפתח את שפתי, תחזיר לי את הנבואה. זה מובן, זה הפשט, כן? אתה שפתי תפתח. אז ופי יגיד תהילתך ואני יכול להתפלל. זה מובן? כן. אני רוצה להסביר עכשיו פרט של ההלכה, אצל הקהילות הספרדיות, על הפסוק הזה, כשהחזן חוזר בחזרה של ה-18, הוא לא אומר בקול רם את החלק הראשון של הפסוק. אם אתם זוכרים, בקהילות הישנות, האמיתיות, כן? מתחילים החזרה, ופי יגיד תהילתך. החזן אומר בלחש, אדוני שפתי תפתח. אני שמעתי את המנהל, וזה ההלכה האמיתית, המקורית, כן? שמעתי את זה רק בנוסח הספרדי המקורי. עכשיו, גם בירושלים, בכמה בתי כנסיות של נוסח ספרדי, אבל בבלי, אומרים את זה בכל רם. אני יודע, אם לא למדו את אותה ההלכה, אם שכחו, זה אני לא יודע. לא לפסוך על זה. אבל אני רק רוצה להסביר למה המנהג הוא ככה, חוץ מימים נוראים. ימים נוראים אומרים את זה בפה מלא, בכל רם, כן? אתם זוכרים? מכיוון שזה שייך ליחיד, זה לא שייך לחזרת השס, השס, השץ, השייך ציבור, זה לא שייך לציבור, כן? כי היחיד אומר, אדוני שפתי תפתח, כדי לקבל רשות להתחיל לומר את תהילת הבורא. זה ברור, כן? אני חוזר על ההגדרה. אדוני שפתי תפתח, זה עבודה בפני עצמה. וזה נקרא בגמרא תפילה ריחתה. כדי להבין את התכליתה של אותה עבודה מיוחדת שנקראת תפילה עריכתה, כדי לתת רשות ליחיד להיכנס לתפילת המניין, כי הציבור כציבור צדיק הוא רשאי להתפלל. ציבור זה עניין אחר, היחיד הוא בסוף, הייתי מתכוון לפי הסוגיה לתפילת ערבית, אבל גם בתפילת שחרית, היחיד הוא מבחינת חוטא, לא הציבור, ולכן הוא צריך להתכפר דרך הכוונה, כמובן זה עבודה שבלב, להתכפר, לחזור בתשובה במלוא מובן, כדי לקבל רשות, כפי שאומר הפסוק, להגיד תהילתו. עכשיו זה מספיק מובן, כן? אני חוזר על הפסוק עצמו, אדוני שפתי תפתח, נבואה, ופי יגיד תהילתך, אז אני יכול לומר, אתה חונן לאדם דעת וכן הלאה. זה מספיק ברור כדוגמה, כן? טוב. אז, עכשיו, זוהי כוונת פירושו של רש"י על אותו פסוק בספר תהילים. תראו את זה ברש"י. כך רש"י מפרש את הפסוק. מחול לי ותן לי פתחון פה להגיד תהילתך. פשט הפסוק זה, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. בא רש"י מפרש, זה המשמעות, זה התרגום, אם אפשר לומר, אדוני מחול לי, שפתי תפתח ותן לי פתחון פה. זה כבר חידוש מהפשט עצמו. הפשט עצמו זה תחזיר לי רוח הקודש. שפתי תפתח, זה הפשט. רש"י מסביר, תן לי פתחון פה. ופי יגיד תהילתך, להגיד תהילתך. אז באותה הקבלה בין הפסוק בין הפירוש, צריך לפרש, להסביר את המילה הראשונה. מה הכוונה של רש"י? לפרש את המילה אדוני והפירוש שלו מחול לי. עד כאן יש מקורות לכל מה שהבאתי. מה שאני מסביר עכשיו לא מצאתי מקור, אבל אני מסביר את זה כהנחה. כי לפי הכוונות שנלמד אחר כך בגמרא על המילה אדוני, זה נתחיל ללמוד בשיעור הבא, ולכן אני רוצה לבקש שתביאו ספרים, כן? מסכת ברכות. נתחיל בפרק החמישי, אם אתם רוצים להכין כבר את כל הסוגיות הראשונות של פרק החמישי, שם הגמרא מלמדת את הכוונות של קריאת התפילה. והכוון הראשונה זה על המילה אדוני. זה נלמד בשיעור הבא. אבל עכשיו אני רוצה להסביר את פירושו של רש"י. מה אתם זוכרים שיש בגמרא, אני לא זוכר עכשיו אם זה בחגיגה או בסנהדרין, שאסור לומר את השם חוץ מההיכל. אתה זוכר את המשנה? טוב, אני מבין בצורה אחרת. יש פסוק בחבקוק, זה פרק ג', השם בהיכל קודשו הס מלפניו כל הארץ. אתם זוכרים את הפסוק הזה? זה פסוק כף, אם אני זוכר, של פרק ג' בנביא חבקוק. על זה אמרו חכמי הכוונות, השם בהיכל קודשו הס מלפניו כל הארץ. איזה רמז לפסוק שלנו. הס זה בגמטריה 65. זה הגמטריה של המילה אדוני. והמילה אדוני, משמעות, זה המושג של אדנות. הוא ההיכל של השם. והיכל בגמטריה 65 גם כן. לכן, המילה אדוני זה כמו הכלי, ההיכל של הקדושה של שם הוויה. אתם ראיתם אולי בכמה ספרים עם קצת כוונות, איזה שם כזה שזה שילוב בין יו"ד כ"ו ואדוני, כן? ושתי צורות, או זה מתחיל באלף, או זה מתחיל ביוד, אבל יש שילוב. אז השם, אדוני, הוא הכלי, והשם יודקי ואבקי הוא האור. כן? ולפי ההסבר שהבאתי, דרך הפסוק של הנביא חבקוק, השם אדוני מוגדר כהיכל של השכינה. ושם הוויה זה רמז לשכינה. אז השם בהיכל קודשו, הס מלפניו כל הארץ, מה הכוונה? שאסור לצאת את שמו לשווא, בלי להזכיר שאני מזכיר אותו דרך האדנות עליי, כאדוני. זה מובן? וזה אחד מהטעמים שעשו החכמים לומר את שם הוויה, אנחנו אומרים השם, מכיוון שלרמוז על הקדוש ברוך הוא בלי להזכיר שאני מכיר באדנותו עליי, זה טוב, זה מבינים מה זה כפירה, כן? פילוסופיה גמורה, כפירה, כן? זה אני רומז על איזה אידאה ולא על מי שאני מכיר במלכותו עליי. זה המשמעות של הביטוי השם בהיכל קודשו. אסור לומר את השם מחוץ להיכלו. מהו היכלו? זה אדנותו. זה מובן בדרך התפילה. ולכן, אם אנחנו מנסים לתאר את המצב של החטא, מהו המצב של החטא? מי שחוטא, כאילו הוא לא מכיר באדנותו, במלכותו של מי שברא, שאמר והיה עולם, מי שנתן תורתו דילה רצונו בעולם. מה זה להיות חוטא? להחטיא מהדרך הישרה, זה להתנהג לפי תורתי ולא לפי תורתו. ולכן המצב של החטא, זה אפשר להגדיר אותו כ... אני לא מקבל את אדנותו. לכן חוטא אין לו עליו את השם אדוני. השם אדוני שמורה על ההכרה באדנות מסתלק, ובא במקומו השם אלוקים, אלוקיי, הדיין, מי ששופט אותי. הקשר בין הבורא והחוטא נקרא אלוקה. זה לא תלוי בי. הוא האלוקה שלי, זה לא תלוי בי. להיות אדון שלי, זה תלוי בי. אם אני מכיר בו כאדון. זה מובן? ולכן, בהתנהגות של החטא, שם אדוני מסתלק, בא במקומו שם אלוקה.
להיעלם.
סליחה?
להיעלם.
למה להיעלם? לא הבנתי. מה?
כמו
שאומר
השם, זה שם לעולם.
לא, זה לא אותו שם. שמה זה על שם הוויה, כן? לא, אני מסביר עוד. השם אלוקים זה שם שהדיין, מי ששופט אותי, מכיוון שאני במצב של חוטא, כן? אני לפני בית דין, כן? חוטא, יש לו שופט. אולי אני אגדיר את זה בצורה אחרת, אולי באותם המילים, כן? צריך לחזור על ההסבר. אבל תגידו לי אם זה מובן או לא, כן? ההתנהגות של החטא, אפשר להגדיר אותה כאילו אני החלטתי לא להכיר במרות הבורא, באדנות, במלכות הבורא, אלא רק ברצוני. וזו הגדרה פורמלית, נאמר, של החטא של אדם הראשון. והייתם כלוקים יראי טוב ורע. אני מגדיר מה זה, ממנו לדעת טוב ורע, ממני, אני מגדיר מה זה טוב, מה זה רע. זה מובן? זה נקרא חטא. ואז, אם אני חוזר בי, ואני שוב אומר, אדוני, המשמעות היא, כמו שאומר רש"י, מחול לי. זה ברור? כן? זאת אומרת, הביטוי אדוני, הקריאה, הכוונה היא, מה חולי, אני מבקש כפרה כדי לזכות באותו זכות להתפלל. אז זו היה הכוונה של התפילה בכתב. צריך לומר אותו פסוק, זו התקנה של רבי יוחנן, כדי להתחיל להתפלל. דאם לא כן, אי אפשר. המצב של דוד המלך באותו פסוק דומה למצב של עם ישראל אחרי חורבן המקדש. ולכן כשחיפשו חכמים איך לצאת מהמצב שהיינו אחרי חורבן בית המקדש, הפסק העבודה, ואתם למדתם את זה בירושלמי, כן? בהתחלת הגמרא, כן? עבודה, זה אתה, כן. אמרתי אתם, כן. איזוהי עבודה שבלב זו תפילה, כן? אבל כדי להתחיל להתפלל במקום הכהן, צריך להיות בחזרה למצב של צדיק, ולכן נכנסים בתפילת הציבור דרך אותו פסוק. עכשיו אני חושב שזה מובן. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. מה זה להגיד תהילתך? זה להתחיל בחלק הראשון של כל ברכה וברכה. קודם כל להגדיר לפני מי אני עומד, אחר כך לבקש, ואחר כך לחתום בחתימה, וזה נלמד דרך כל הסידור של 18. טוב, אז זה מה שאנחנו לומדים מאותה סוגיה. אני מסכם בקצרה, שאפשר תהילה אף על פי שאי אפשר הלל. ומתוך זה אנחנו לומדים שהפרק הראשון של ספר תהילים והפרק השני הם אותו פרק, וזה צריך להסביר לנו את הסוד הזה של 18 שהם 19. מכיוון כל הנושא של 18-19, מאיפה למדנו את זה? מהעניין של דוד המלך בפסוק של איתנו חטאים, אחרי קוף ג' שהם קוף ד'. זוכרים את זה? אז זה קשור. טוב. מהי הברכה שהוסיפו ל-18? זה ברכת המינים, כן? טוב, אז לפי דעתי, לזה התכוונתי כשאני אמרתי אין לי מקור על זה. לכן תשמעו את ההסבר ותזכירו שאין מקור. מה הייתה הכוונה של המסורת לחלק את הפרק הראשון לשתי פרקים בספר תהילים? אז תחזירו אתם על התוכן. החלק הראשון שעכשיו הוא הפרק הראשון הוא היחס בין האדם לקדוש ברוך הוא. הנושא של הפרק השני זה המשיח, כן. אז כשראו התחלת המינות, שהגדרת המינות הייתה באותה תקופה לראות במשיח ובקדוש ברוך הוא אותו דבר, לאחד את הנושא של היחס לבורא והיחס למשיח. ולכן חילקו את זה כדי ללחום נגד המינות. אז זה מקביל בדיוק למה שקורה ב-18. הברכה ה-19, איך אומרים? היא מקבילה לעניין של החלוקה מחדש של הפרק ראשון, דהיינו הפרק ה-19 בספר תהילים. זה עניין של המינות. ואני רוצה רק להגדיר קצת יותר מה שהסברתי. אנחנו רגילים, זה אנחנו לומדים דרך לימוד המערב כל פעם, אנחנו רגילים לחלוקת המצוות מן התורה בשני חלקים, המצוות בין אדם לחברו ובין אדם למקום. למיתו של דבר, וזה אנחנו לומדים בעיקר דרך המערב, יש שלושה ממדים. בין אדם למקום, זה עבודת הקודש, בין אדם לחברו, זה כל המצוות ששייכות למה שאנחנו מגדירים את חיי המוסך, ובין אדם לעצמו, וכל כל הכוונות של הממד הזה של התורה בין אדם לעצמו שייך לכל מה שאנחנו מגדירים כמשיחיות. אני רוצה להגדיר את זה בקצרה. צריך להבין את זה פשט. המצוות בין אדם לעצם אדם אשר בו, לעצם של האדם עצמיות אשר בו. המצוות בין כל אחד והאדם האמיתי אשר בו. ומי זה האדם האמיתי? בין אדם לעצמו, פשט. כן? זה מה שאנחנו קוראים המשיח, הבן אדם האמיתי. ובאה האמינות ובלבלה את כל העניין. מהי ההגדרה של התחלת האמינות? לראות בבן אדם האמיתי הקדוש ברוך הוא. אני לא רוצה להוסיף, אבל זה ברור, כן? יצאנו מהגינם הזה כשיצאנו ממצרים בצורה אחת, כשיצאנו מפרס בצורה אחרת, וכשיצאנו מהתרבות המערבית בצורה השלישית. אנחנו מתקרבים לחנוכה, כן? ואתם מבינים למה אני מתכוון. אז בכל אותה התרבות שראו איזה מין ייחוד בין הלקות פשוטו כמשמעו והמשיחיות פשוטו כמשמעו, אז באותה המינות של ברכת המינים. זה מובן, כן? ולכן זה הנקודה הראשונה. טוב. זה הנושא הראשון. אם יש שאלות על זה,
יוחנן אמר בשיעור שעבר שגם בערבית
אשכבנית,
המשמעות
של אשכבנות, זה לא הכנתי, אבל לפי מה שאני זוכר ממה שלמדתי, בערב יש, זה קשור לעניין של קריאת שמע. בערב יש להוסיף עוד ברכה, מכיוון שצריך עזרה נוספת כדי להיכנס בלילה. אני קצת ארחיב את השאלה כדי להגיע לאותה נקודה. כי הכוונה של קריאת שמע זה ייחוד שם השם. ובבוקר אין כל כך קושי. כי אנחנו, מה זה ייחוד שם השם? זה ייחוד מידת החסד ומידת הדין. זה ברור. בורא אור, יוצר אור ובורא חושך. זה ייחוד השם. מי שיצר את האור הוא שברא את החושך. ולפי הלשון של המדרש, של המידות, מידת החסד ומידת הדין, מידת החסד שולטת ביום, מידת הדין בלילה. וזה העדות שאנחנו מאמינים כי יש רק בורא אחד שהוא בעל אותם המידות הסותרות. זה נגד הדואליזם, השתי רשויות, כן? ולכן, כשיוצאים מהלילה, נכנסים ביום, אומרים, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אף על פי שלכאורה יש שתי עולמות נפחדות, והשאלה כמה אלקות יש, התשובה היא אחד. זה מובן לכולם. אז הבוקר, הכוונה של הקריאת שמע של הבוקר היא יותר אפשרית מהערב. ולכן, אני אסביר למה. הסמיכה בין גאולה לתפילה בבוקר אין בעיה. ולכן לכל הדעות מיד, כשגומרים גל ישראל, מתחילים בלי קדיש, בלי שום הפסקה, השם שפתי תפתח. ולכן השאלה בבוקר זה על אותו פסוק של השם שפתי תפתח. אבל בערב יש מחלוקת. האם יש בסיס לאותה סמיכה, מכיוון שהכוונה של קריאת שמע בערב, זה לא שיצאתי מהדין, מהלילה, אני נכנס בחסד, באור, אני יכול להעיד, השם אחד. זה אפשרי, זה קל. יצאתי ממידת הדין, נכנסתי במידת החי, במידת החסד, אני יכול להעיד, השם אחד. אני העד. אבל בערב, אני יוצא ממידת החסד, ונכנס למידת הדין שמה יגרום החטא. האם יש לי אפשרות לקרוא קריאת שמע בערב לפני התפילה? ויש הדעה של רבי יהושע בן לוי שהוא מבקש תפילה קודם כל כדי להתכפר, לחפר, ורק אחר כך לומר קריאת שמע. אבל ההלכה היא כרבי יוחנן, קודם כל קריאת שמע, אבל מכל מקום, הסמיכות, הסמיכה בין גאולה לתפילה בערב היא יותר קשה, ולכן צריך לבקש עזרה נוספת. זה השכיבנו, זה קצת מובן. ואז אמרה הגמרא, כמו שבבוקר אדוני ספטל כפר, זה לא הפסק, זה לא הפסקה בין גאולה לתפילה, אז בערב גם כן השכיבנו, זה לא הפסקה. ומהי הטעם של הגמרא? כיוון לתקנוע חכמים. אתם מבינים את מה יש בזה? כיוון לתקנוע חכמים, יש סיבות שתקנוע, אז מכיוון שתקנוע הם חשבו שזה גוף התפילה. ולפי ההסבר שאני מסביר עכשיו, לפי הסוגיה, נושא הסוגיה, זה לא הפסקה. ואתם יודעים שיש קהילות שמנסות לומר ככל הפחות שאפשר דברים בין גאולה לתפילה בערבית. למשל, יש קהילות של הנוסח מהגאון שלא אומרים ושמרו, או אלה מועדי השם, או איך אומרים האשכנזים, בידבר, כן? ביום טוב. מכיוון שזה מוסיף עוד הפסקה, כן? תפסתם את הנושא, בדיוק. טוב, בעיקר מה שרציתי להסביר זה הכוונה של אותו פסוק. מה השעה כבר? טוב, יש לנו עוד קצת זמן. יש עוד שאלות?
לא הבנתי, מנה להתעלל זה מידה פחותה של
להלל. לא הבנתי. לא שמעתי בכלל.
מנה שלהתעלל זה
זה להסתדק. להתהלל זה לומר הלל אף על פי שלמיתו של דבר אין אפשרות, אין מקום. למרות שיש טוב ורע, אני אומר את ההלל, זה תהילה. הלל זה הלל אמיתי, הגדרה, איתנו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, אז הללויה, זה הלל אמיתי. כל עוד שאי אפשר לומר הלל אמיתי, אומרים גם כן, אבל תהילה. זה יותר, זה הלל בזה הרנפין. כן?
הבנתי את זה,
מה שאומרתי,
זה לא נראה
במילה להתעלל. הבנתי את זה. אז אני אסביר לך בקשר לנושא שלנו. מעשה התפילה זה משפט. זה למדנו בשיעורים הקודמים, כן? אני נמצא לפני בית דין, ואני צריך לבקש משפט כדי להוציא לאור אם יש לי זכות לקבל מה שאני מבקש. לכן, להתפלל זה היוזמה. אני לוקח את היוזמה להתחיל במשפט כדי לדעת אם אני זוכה או לא. להתפלל. אז מה זה להתהלל? זה בתוך אותו מעשה של התפילה, המושג, לא נמצא, המושג שאני משתמש בו לא נמצא בלשון, ההתפללות, כן? זה אני מסכים להיבחן במצב שאני נמצא, להיבחן כלפי מה שאני הייתי צריך להיות בין אברהם, יצחק ויעקב אמיתי. ישראל אמיתי. זה מה שמגדיר את הסידור של ה-18. מה? זה מה שאתה צריך להיות. אתה מתפלל לפני אלוקנו ואלוקותינו, אלוק אברהם ואלוק ישראל ויעקב. האם אתה בן אמיתי של אברהם, יצחק ויעקב? אתם זוכרים במקור של המתם, אברהם תיקן תפילת שחרית, הוא נתן לנו את הרשות, את האפשרות. יצחק תיקן תפילת מנחה. יעקב תיקן תפילת ערבית, הם היו זכאים רשאים להתפלל. ואתה מתפלל אלוקי אברהם יצחק ויעקב, אתה צריך להיות ישראל אמיתי. אתה לא יכול לומר את ההלל שלך, אני ישראל. אתה רק יכול להתהלל. אני במצב שמשהו קרוב לזה, אף על פי שאני לא ישראל אמיתי, אני מקבל עליי את תעודת זהות ההיא. אז ההתפללות ההיא זה המבחן בין המצב שלי כמו שאני נמצא והתעודת זהות האמיתי שאני צריך להיות, הייתי צריך להיות. ולכן זה משמעות שאתה עשת תפילתך קבע. אף על פי שאנחנו מתפללים אותה תפילה כל יום וכל אחד אותה תפילה, ההתפללות היא שונה לגמרי כל פעם. מכיוון שהמתפלל הוא שונה, הוא לא אותו אדם בבוקר וצהריים ובערב או למחרת, הוא לא אותו אדם של החבר השני, זה אותו טקסט, זה התעודת זהות של ישראל. אבל אנחנו במצב קרוב, רחוק, פחות, יותר. אז ההתפללות זה אני מסכים להיבחן על זה. אמרו בשם הבעל שם טוב שלמה לפני התפילה אני לא זכיתי, אחרי התפילה זכיתי. האם יש איזה כוח מגיע בתפילה? כן? ואם אני זוכה, אני זוכה. למה אני צריך להתפלל כדי לקבל? אם כן, לפני התפילה לא מקבל. אחרי התפילה מקבל, זוכה. אז הוא מסביר את זה ככה. אתה עשית משהו בעצמך. התפללת, השתנית. כן? אז לפני התפילה הייתה בבחינת לא זוכה. אחרי התפילה, אחרי אותו משפט, אתה השתנית, אתה התקרבת יותר לדגם, שהוא מה שכתוב בטקסט הזה, שנלמד, כן? אז השתנית, אתה זוכה. זה גם קשור. אתה מבין, להתעלל, אף על פי שאינו אותו דמות אמיתית שה-18 מגדירה, צאצאי אברהם, יצחק ויעקב, רק הם רשאים לבקש, כי אנחנו מבקשים את הברכות ששייכות לאברהם, יצחק. כן? אדם אמיתי הוא יכול להסתפק בחיים הטבעיים. זה נותן לי הרשות לבקש. אבל האם אתה באמת אותו אדם אמיתי, צריך לבחן. משפט, תתפלל. זה להתעלל. זה קצת יותר מובן? להתהלל למרות, אף על פי שההלל אינו אפשרי, כן? אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעללוך, חג הקדושים, יעללוך, הלל. אף על פי שאני לא קדוש, אני מבקש רשות לומר תהילתך, זה ההבדל. זה מובן עכשיו, כן? טוב. מה הייתה שאלה פה?
עכשיו אמרת על אתה קדוש, ושמך קדוש וקדושים. וכאילו שזה גם שלוש דרגות של השפעה.
של קדושה.
של קדושה. עכשיו, בנושא של להלל ולהתהלל, עוד בין הללויה ותהילה, תהילים, זה גם את הנושא של אי אפשר להגדיר את הבורא. מצד שני, אנחנו קולטים את ההשפעה שלו, בנושא של...
תסביר קצת יותר.
זאת אומרת שאנחנו
שני...
רק להגדיר את ההשפעות של הבורא.
יפה. את, וזה... את פעולותיו, כן.
וזה מה שאתה מגדיר נבואה. נבואה.
כן.
וזאת התפילה,
זאת אומרת. כן. זאת אומרת, אני לא יכול לומר מהבורא יותר ממה שהנבואה אמרה לי. ויש מקור בגמרא. הלאה. האל הגדול, הגיבור והנורא. אלמלא משה רבנו לא אמר את זה, לא היינו רשאים, גם זה לא לומר. זה נלמד בגמרא גם כן, כן?
עכשיו, הדבר השני זה היה, איך אפשר לעשות הקבלה בין הנבואה לבין...
התפילה.
לבין הפרק ה-23 של דוד, הזה שהסתלקו רשאים, איך ההקבלה בין שניהם?
לא הבנתי את השאלה.
אתה אמר, זאת אומרת, נאמר על נושא של
הפרק 20. כן, כן, עכשיו אני תופס. מה הוא אומר באותו פסוק? איתמו רשעים מן הארץ, אז הוא רואה ארץ בלי רשעים. זה נבואה. הוא רואה מראש את המצב של לעתיד לבוא. עולם הזה בלי רשעים. אז הוא אומר הללויה.
כן.
זאת אומרת, רק מי שהוא בן עולם הבא, רשאי להתפלל. זה חידוש. תכתבו את זה, כן. רק מי שהוא כבר בן עולם הבא, רשאי לומר הללויה. ולכן אנחנו אומרים את ההלל, זה הלכה של ההלל, דווקא ביום העצמאות, יש בעיה. כל יום שהיה נס, כל יום שהיה, הייתה הופעה, אפילו קטנה, קצרה, של מעין עולם הבא, אנחנו אומרים הלל. זה קשור. ולכן, זה הבעיה של יום העצמאות. ואני שמחתי פעם, אני לא זוכר מאיזה חכם, שאומר, כל פעם שהיה איזה פלא, צריך לומר את ההלל. מה זה פלא? זה אותיות א' למפרע. העולם שלנו זה העולם של ב' בראשית ברא, כן? טוב ברא. אבל כשהעולם של הא' נכנס אצלנו, הוא נכנס למפרע, קודם כל הפה, אחר כך הלמד ואחר כך הלב, זה פלא, אז אומרים את ההלל. תפסתם, זה יפה. כי אם אין פלא, אנחנו נמצאים באופן א' פלא. טוב, כן, נו, מה אתה רוצה?
דבר שני, הרב אמר שהלל אומרים על הופעה של מעין עולם. הרב אמר שאומרים על הלל, על הופעה של מעין עולם הבא, עולם הזה.
זה נס.
כן, אז לכאורה כל שבת הם צריכים לומר על הלל.
לא, כי שבת זה שאלה יפה. זה המגיד מדובנה, יש לו דרשה שלמה על זה, שהוא מסביר את זה יפה. זה כי השורש של המועדים זה חידוש העולם. השורש של השבת זה חוקיות העולם. השבת זה קשור לכל מה שלא משתנה בעולם. חוק נתן ולא יעבור. המועדים, וראש חודש שייך למועדים, לבנה, זה הרמז של התחדשות העולם מעין עולם הבא. ולכן אין מקום בשבת כשבת להלל. כששבת הוא יום טוב, אז יש מקום להלל, מכיוון שיש, זה קדושת יום טוב גם כן. תפסתם את זה, כן.
טוב.
זה ההבדל בין הקידוש של שבת וקידוש של יום טוב, כן? מקדש השבת, ויום טוב אומרים מקדש ישראל והזמנים. אני חוזר להגדרה. המועד זה חידוש העולם. שבת זה דווקא ההפך, כן?
אבל אמרנו שתפילה זה
מעין
כוח
הזה
על אותו ערך של נבואה.
רק נביא יכול להתפלל. ולכן כשאתה צריך להתפלל, או אתה יודע איך להתפלל, או אתה תלך למומחה שיתפלל ותן לו צדקה. מה טוב.
הדיבור שלנו...
לא, זה הלכה.
הדיבור שלנו מלמטה למעלה, למעשה נבואה זה מלמעלה למטה, מלמעלה למטה. אז מה בתפילה אנחנו מנסים לעשות? מלמטה למעלה, כלומר, אם נפה שלנו למעלה, לדרוש את מה שבעצם במלמעלה למטה?
תשמע, זה הסוד של הלוך ושוב. כן? צריך להעלות מה שכבר רד. אם אני תפסתי את השאלה שלך, אז אתה הבנת את התשובה שלי. זאת אומרת, אני לא יכול אלא להיות המקור שמה שהמקובלים מגדירים כאור חוזר. יש חידוש באור חוזר, אבל זה אור חוזר. אין דבר אחר, כן? זה מובן? טוב.
אומרים גם
שהדיפור בא מהכל. כן. לא, מה שאני רציתי לומר שהיחס, הקשר, דרך המסך שמבדיל בין העליון לתחתון, זה רק הכל. זה היהדות, רק הכל. ותמונה לא ראיתם, זולתי כל, והכל כל יעקב. כן? וכוח התפילה זה היה ביהודה, שמה השם כל יהודה. כל זה קשור, כן? אז אותו קול שירד דרך הנבואה, אני מעלה אותו דרך התפילה. ולכן, כשאני אומר, יהי רצון מלפניך, זה פשט. כי זה רצונו שאני מבקש. כשהקדוש ברוך הוא מקבל את תפילתי, זה רצונו שהוא מקבל. ולכן אני בטוח שזה יקבל. כן.
בהקשר
למה שדברנו בפרק ג'
שרק כשיש מעבדתם של
רשעים
אפשר להלל.
זה הפרק של ראש חודש
דווקא, כן? שבסופו של דבר כשאין רשעים אז אפשר יכול לומר הגדרה של הבורא. ועוד שכשאנחנו אומרים מילה כל ביחדה, בעצם העובדה שההפרש הוא של בורא ונברא, נראה שהאי אפשרות להגדיר, זה חיסרון מהותי, ולא תלוי בשאלה אם יש טוב ורע בעולם.
דווקא התשובה תמונה בשאלה שלך. כן, צריך לחלק בין שני מצבים. כל עוד שאנחנו קשורים לחומר, זה בלתי אפשרי לנו. כן? אם אנחנו מתעלים מאותו מצב של דברה, זה אפשרי. זה נקרא פנים בפנים. תשמע, זה מה שאני אמרתי מיד. פנים בפנים זה רמז למשה רבנו. כן? הוא היה יכול. מכיוון שהוא היה יכול, אז היה יכול. תפסת? כן. תשמע, יש איזה יהי רצון שאנחנו רגילים לומר לפני כל תפילה, לפני כל כוונות, נאמר, כאילו אנחנו שייכים לאותו קהל, לאותו מניין שהם יודעים, אנחנו לא יודעים. אז תקבל את תפילתנו כאילו היא קשורה לתפילה שאלו שיודעים. לכן יש שיודעים. טוב.
לגבי נקודה שהוזכרה בסוף, זה לא כך ברור לי, הרב דיבר על הזמן הופעת המינות.
הופעת?
הרב הסביר, הסיבה שהמינות הופיעה בזמן שבו היא הופיעה.
אני אמרתי זה ככה?
אני אמרתי שזה מה שנאמר.
תזכיר לי את הקונטקסט.
לסוף הלימוד, לפני השאלות, אז היה הסבר למה המינות הופיעה בזמן מסוים?
לא, אני לא זוכר שאמרתי זה ככה. אבל תמשיך את השאלה שלך.
זה לא היה ברור.
מה, זה לא היה ברור? אני לא זוכר שאני אמרתי את זה. אולי משהו קרוב, אבל לא בדיוק את זה. מה שאני אמרתי זה, עיקר המינות התחילה כשאחרי תקופת הנבואה, כמובן, מכל מקום, כשהמאמינים, המינים, התחילו להרבב בין מושג האלוקות ומושג האדם. ברור. אתם זוכרים את הפסוק, זה בפרק רביעי בבראשית. הפסוק האחרון, 26. ולשת גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש, אז אוכל לקרוא בשם השם. מה אומר השם? לשון חולין. כן? זאת אומרת, הייתה אפשרות לקרוא באופן אמיתי בשם השם. מה עשו? עבוד הזרה. נתנו את שם הוויה לבריות ולאדם, אומר רשי, אם אני זוכר את זה, כן? תראו איזה רשי, סבר רשי שאני אקרא את זה. בראשית עם רשי, אם יש. אז אני רוצה להסביר את זה, כן? זה עיקר העבודה זרה, תקופת העבודה זרה, זה בתקופת גילוי הנבואה. מינות מתחילה אחר כך, כן? אבל תוכן המינות זה אותו תוכן של עבודה זרה. אלא העבודה זרה זה בגלוי, מינות זה בנסתר. יש הסבר בגמרא על הפסוק של קשמה, ולא תטורו אחרי עיניכם, לבבכם אחרי עיניכם. אחרי לבבכם זה מינות, אחרי עיניכם זה עבודה זרה. כן? אתם לוקחים את זה. ואז הנה מה שמסביר רש"י על זה, ונגיע לשאלה שלך. אז אוכל לשון חולין לקרוא את שמות האדם ואת שמות העצבים בשמו של הקדוש ברוך הוא, לעשותן עבודה זרה ולקרותן אלקום. זה הגדרה של המינות. אז מהו התוכן? זה הערבוב בין היחס לקדוש ברוך הוא והיחס למשיח. כשמתחילים לומר המשיח הוא האל, אז זה מינות. ולכן זה מקביל לבעיה שלנו, כן? תפסתם? כי 18-19 זה מקביל לאשרי האיש ולמרשורי, על השם ועל משיחו, כן? זה הנושא של הפרק השם. שוב, אני חוזר על זה, אין לי מקור לזה, זה רק לפי עניות דעת, כן? אבל אם אתם רוצים איזה מקום, תשלחו לי טלגרם, מברק. טוב, אז בפעם הבאה נתחיל בקצרה בקריאה של הסוגיות הקודמות מפרק חמישי בברכות, ואחר כך נתחיל במבנה של השמונה עשרה, שוב לפי מקורות הגמרא.